אוקיי, היום אנחנו לומדים בחורות סמך א', מסיימים את המסכת. אנחנו נתחיל בסמך עמוד ב' באמצע הדף. יתיב רב כהנה. אוקיי, יתיב רב כהנה וכאמר לה ליל השמטה. אז רב כהנה יושב ואומר את מה שראינו אתמול, מה שרבה אמר שאם יצאו העשירי והאחד עשר בבת אחת, וקראו להם עשירי, שניהם מתקדשים. אמר לי רבה של רב כהנה, והלא לא נעקר שם עשירי ממנו. ותנן, זה הכלל. כל שלא נעקר שם עשירי ממנו, אין 11 מקודש. הרי אמרנו במשנה, שאם קידשנו את העשירי, אז 11 אינו יכול להיות קדוש. אז כאן, שקידשנו גם את העשירי, איך 11 יכול להיות קדוש? אז מה הם עונים? כשאמרו כל זמן שלא נעקר שם עשירי ממנו, מדובר הנמילה בזה אחר זה. זה רק אם עושים קודם עשירי, קידשו את העשירי, ואחר כך קידשו את האחד עשר, קראו לזה גם עשירי. אבל בבת אחת, תרוויו כקדשי, אבל אם עשו שניהם באותו זמן, אז שניהם קדושים. אז עכשיו המורה שואלת, בזה אחר זה, בהדיה קטן אלה. אבל אם אומרים שכל שלא נעקר, כאילו זה הכלל, כל שלא נעקר, מתייחס אלי בזה אחר זה, בהדיה קטן אלי, הרי כתוב את זה במפורש, שלא מדובר בזה אחר זה. קרא לתשיעי עשירי, לעשירי עשירי, ולאחד עשר עשירי, כאילו שוב, אם המשפט, זה הכלל, תמיד כשכתוב זה הכלל, הכוונה שזה בא ללמי משהו שלא ידענו קודם, כאילו להוסיף עוד מקרה. אם זה בא להגיד לנו שבזה אחר זה לא עובד, אז הרי כבר כתוב את זה מפורש. קרא לתשיעי עשירי, לעשירי עשירי, לאחד עשר עשירי, אין 11 מקודש. זה הכלל לתשיעי מאי, אז כנראה זה הכלל למשפט השני הזה, בא כנראה להביא עוד מקרה. אז איזה מקרה הגיוני שזה בא להגיד? לאו לתשיעי בבת אחת, ואז זה מקשה על מה שרבה אמר. אז אומרים, לא. כנראה זה בא להביא מקרה אחר. איזה מקרה? לתויה, יצא עשירי, לא דיבר. תהה, לא נעקר שם עשירי המן. אם הוא אמר בעצם, בא להוציא מקרה, לא המקרה שהוא אמר, קרא לעשירי עשירי, אבל אם הוא לא קרא לעשירי כלום, הוא קרא לתשיעי תשיעי, ואז עשירי יצא. הוא לא אמר כלום. זה שוב מקרה שלא נעקר שם עשירי ממנו, כי בעצם הוא קרא, למרות שהוא לא קרא לעשירי עשירי, עשירי יצא עשירי, ושוב, אם הוא קרא לזה תשיעי, אז זה משהו, אבל אם הוא לא קרא לזה כלום, זה כאילו קרא לו עשירי, ואז זה הכלל בא להכניס מקרה כזה. תהי לו תמהכי, איך אנחנו יודעים שזה בא להכניס מקרה כזה? הדתני יצאו שניים בעשירי, ולא קידם אחד מהם את חברו, הוא קראן עשירי, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. Okay, יש לנו ברייתא, אם שניים יצאו בעשירי, ואחד לא קידם את חברו, כן, כאן אנחנו מנסים בעצם להוכיח, שאם שניים יצאו בבת אחת, אז הקדושה נתפסת בשניהם, אוקיי? וזה לא מקרה שלא נעקר שם עשירי המנו. אז יצאו שניים בעשירי ולא קדם אחד מהם את חברו. הוא קראן עשירי. אז מה אנחנו אומרים? כן, אם יצאו בבת אחת, כתוב בברייתא, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. וכאן צריכים להגיד, כן, איך, כלומר, אחד עשר ועשירי, עשירי מעשר גמור, ואחד עשר הוא משום הטעות. בלו לא נעקר שם עשירי המנו, הרי, כן, בעיקרון, הרי העשירי נקרא עשירי, אלא לב משום דאמרינן, כל בבת אחת שרוויו כקדשי. Okay? כנראה זה בגלל שכל שבבת אחת תופס בו הקידושין. אז הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת מהברייתא, ואומרת, אם משום הלא עירייה, הכה במאי עסקינן, דקדים חד מיני באפיק לרשי, וקריה 11, יכול להיות, אוקיי, כאן הם יהיו מאוד יצירתיים, ויגידו, אבל יכול להיות שבמקרה הזה, בעצם זה לא מקרה ששניהם יצאו בבת אחת ולא נעקר שם עשירי ממנו, אלא נגיד שזה מקרה שכן נעקר שם עשירי ממנו. איך? בעצם מה קרה? אחד מהם הוציא את ראשו מהדיר ואפיק לרשי, אוקיי? כלומר, ואז זה בעצם נחשב עשירי. בקריה 11, הוא קרא לזה בטעות במקום עשירי 11, ובכך נעקר שם עשירי ממנו. זה לא נקרא עשירי. והדר יערי, ואז זה התערב יחד, כאילו, חיחזיר את ראשו בפנים, והתערב, אנחנו התבלבלנו עכשיו, איזה עשירי, ואיזה, כאילו, איזה העשירי שהוא קרא לזה 11. ונפק בהדדה, ואז הם ישו, יצאו שניהם בבת אחת, וקרינו עשירי. דהה נעקר שם עשירי ממנו, כן, מאוד יצירתי, אבל הם בעצם אומרים, אפשר למצוא מקרה שבעצם נעקר שם עשירי. ועכשיו, רב כהנא אומר, איך אתם יכולים, כן, רב כהנא היה זה שניסה להוכיח את דבריו. רב אשי אמר, אי אפשר להוכיח, ורב כהנא חזר ואמר, בהל לא קידם קטני, אבל לא כתוב בשום מקום, ש... אחד מהם קידם את חברו. אז מי לא קידם? רב אשי אומר, רק שנייה, כן, סליחה, כתוב בברייתא, ולא קידם אחד. ולא קידם אחד מהם את חברו. אוקיי? אז עכשיו הוא אומר, אם כתוב לא קידם אחד מהם את חברו, אז איך אפשר להגיד שאחד הוציא את ראשו קודם? אז רב אשי עונה, לא, מי לא קידם? דהדר יערב, כאילו, לא קידם, כלומר, שהוא לא יצא לפני השני בסופו של דבר. וכמן, עכשיו, הם אומרים, לפי רב אשי, שלקרוא לזה 11 לעשירי נחשב עקירת שם עשירי, וזה הוא מנסה להוכיח, שאי אפשר להוכיח מהבריתה, כי במקרה הזה הוא קרא לעשירי 11, וכמן דלא כרבי. Okay? מה שרב אשי אומר לא תומך, לא הולך לפי שיטת רבי. כי רבי, אם נלך לפי רבי, האמר, 11 לא הווה אקירה. לקרוא לעשירי 11 זה לא נחשב אקירה. Okay? אז עכשיו אומרים, עכשיו אומרים, אפילו תמה רבי, אפילו אם נגיד, שהברייתא הזאת הולכת לפי רבי, אפשר לחלק בין כשרבי אומר שלכל העשירי 11 לא הווה הכירה, נגיד שזה במקרה מסוים. כי אמר רבי, היחדי לבהמות טובה, דאמרינן חד איסורה כאמר. כשאין עוד בהמות, כשיש הרבה בהמות, היא לבהמות טובה, ואז הוא קורא לעשירי 11 הכוונה, כן, שאחד עשר זה אחד עשר. זה אומר, כשאני מגיעה ל... אני סוברת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואז הוא אומר, 1, 10. כלומר, ואז הגעתי ל-10 הראשון. ואז הוא ממשיך, וכל פעם שהוא מגיע לעשירי, הוא קורא לזה 1, 10. זה 1, 10 ולא 1, 10. אוקיי? אז אומרים, כשרבי אומר שלקרוא לעשירי 1, 10, לא מוציא את זה, זה לא נחשב עקירה, זה כשיש בהמות הרבה. ואמרינן חד איסורה כאמר. אבל האחד דלית לבהמות תווה, אבל כאן יכול להיות מדובר במקרה שאין לו בהמות. ואז 11 חייב להיות מדובר ב-11 ולא 1-10. חד איסורה. מי רבי? איפה אנחנו רואים את שיטת רבי שמתייחסים אליו? דתניה קרא לעשירי 11 ול-11 עשירי, אין 11 קדוש, דברבי, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, 11 קדוש. כלל אמר רבי, כל שלא נעקר שם עשירי ממנו, אין 11 קדוש. אוקיי, הוא אומר כאן, אם הוא קורא לעשירי 11, ואז קורא ל-11 עשירי, ה-11 לא נחשב קדוש, כי עשירי נחשב קדוש בעצם. אז הוא מסביר במפורש, כי אם לא נעקר שם עשירי ממנו, אז אין 11 קדוש. אוקיי? וכנראה במקרה הזה, למרות שהוא קרא לזה 11, רואים שזה לא נעקר שם עשירי ממנו. והלא נעקר, כמו שואלת, אבל הרי הוא קרא לזה 11. אז אמר רבא, אז רבא במא מסביר בדיוק כמו שאמרנו קודם, כי גון דילי בהמות טובה דאמרינן חד איסור הקאמר. הכוונה היה לאיסור אחד ולא לאחד עשר. יצאו שניים בעשירי, אם שניהם יצאו בבת אחת, כאילו העשירי והאחד עשר, תן אחד יראו, ותן אחד יקריבו, ותן יידך ימות. Okay? יש שלוש ברייתות שלכאורה סותרים זה את זה. אחד אומר, אז שוב, אחד עשר ועשירי יצאו בדיוק באותו זמן, קרא להם עשירי, אז לפי ברייתה אחת יראו עד שיקבלו במום, לפי ברייתה אחרת אפשר להקריב אותם בתור שלמים, וברייתה שלישית הם צריכים למות, okay? אי אפשר לעשות שום דבר, צריך להכניס אותם לחדר עד שימותו. אז הגמרא עונה, לא קשיא. הדתנא יראו רבנן היא, דאמרי אין מביאים קודשים לבית הפסול. מי שכתב יראו, זה לפי שיטת חכמים. מה אומרים חכמים? שאי אפשר להביא קודשים לבית הפסול, מה זה אומר? שאי אפשר לקחת קודשים ולעשות את הדין שלהם יותר חמור בעצם ממה שהם אמורים להיות. כי בעצם, אוקיי, מה הבעיה כאן? מה עשר אנחנו יכולים מה עושים עם מעשר? מביאים אותם לבית המקדש, מקריבים, והאימורים שורפים על המזבח, וכל השאר הבעלים אוכלים. קורבן שלמים זה קצת שונה, כי לא רק ששורפים את האימורים על המזבח, אלא גם החזה ושוק הולכים לכהן. אז עכשיו אם ניקח את מה שהיה אמור להיות מעשר, כי אחד מהם הוא באמת עשירי, ואמור להיות מעשר, ונקרב כמו מעשר. ועכשיו אנחנו נחמיר על הדין שלו, שבעצם צריך לתת חזה ושוק לכהן. ואם לא, אז הוא בעצם פוסל את הקודשים, כי הוא משתמש במשהו ש... הבעיה הוא ככה, שהחזה ושוק צריך ללכת לכהן. עכשיו, מה קורה? אם הוא לא מוצא כהן, כן, מאוד קל לאכול את זה בעצמו. אוקיי? ואז, כמו שלמדנו עם קורבנות, יש מה שנקרא נותר. אם לא אוכלים את הקורבנות בזמן שניתן, אוקיי? לכל קורבן יש זמן מסוים, פרק זמן שאפשר לאכול, אוקיי? אז זה קורבן שלמים, שזה אותו דבר כמו קורבן מעשר. הבעיה עכשיו, שחלק מהקורבן רק יכול ללכת לכהן, החזה ושוק. עכשיו, לא היו המון כהנים, אז אם הוא לא מוצא כהן לתת לו את החזה ושוק, אז יהיה לו בעיה. כי בעצם יש לו רק זמן מסוים שהוא יכול לאכול את הקורבן, ואם הוא לא, כן, אם זה מעשר, אז הוא יכול לאכול את זה בעצמו. אבל אם הוא לא מוצא כהן להביא לו את החזה ושוק, אז בעצם יצא שהוא יפסול את הקורבן ויצטרך לשרוף את זה. ורבנן סוברים שאסור להביא קודשים לבית הפסול, כלומר אסור להביא את הקורבן למצב שנחמיר בו יותר עד כדי כך שנצטרך לשרוף את הקורבן. ולכן, לפי חכמים, הם אומרים אי אפשר להקריב עוד שניהם בתור קורבן שלמים, כי אנחנו מביאים את זה למקרה שאולי נפסול אותו ונצטרך לשרוף, וזה אסור לעשות, ולכן יראו ואסור להקריב את שניהם. והדתני יקריבו, רבי שמעוני דאמר, בדיוק בניגוד לרבנן, מביאים קודשים לבית הפסול, ולכן אין בעיה להפוך את זה לקורבן שלמים, כי אנחנו לא מודאגים לבעיה הזאת. והדתנא ימותו, אלו שאומרים ימותו, רבי יהודה דאמר, טעות מעשר תמורה הביה, וכסבר רבי יהודה, תמורת מעשר מתה. האחרון שאומר שצריכים להביא את שניהם למות, שזה דווקא דעה מחמירה ביותר, כן, שאי אפשר להשתמש בבהמות בכלל, זה לפי שיטת רבי יהודה. מה אומר רבי יהודה? שטעות מעשר נחשב תמורה, ובנוסף לכך הוא סובר שהתמורה של מעשר צריך למות. אוקיי, עכשיו אנחנו נשאר קצת על הדעה הזאת. וכסבר רבי יהודה תמורת מעשר מתה, הרי במשנה שלנו כתוב, אוקיי, צריך לחזור למשנה שלנו, במשנה שלנו בסמך עמוד א', כתוב, קרא לה תשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי, שלושתם מקודשים. התשיעי נאכל במוהו, העשירי במעשר, ואחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה דבר רבי מאיר. עכשיו רבי יהודה מגיב לזה, כאילו לא רק שזה קרב שלמים, אלא גם עושה תמורה לפי רבי מאיר. אמר רבי יהודה, וכי יש תמורה עושה תמורה, הרי ה-11 הוא תמורה בעצמו. אז איך נגיד שזה עושה תמורה? ואז אמרו משום רבי מאיר, אילו היה תמורה, לא היה קרב. אם אומרים ש-11 היה תמורה, הרי זה לא היה קרב. אוקיי? אז אם כך, הם אומרים ככה. והתנן אמרו משום רבי מאיר, אילו היה תמורה, לא היה קרב. עכשיו, מכלל, מכאן אפשר להסיק שרבי מאיר הגיב לרבי יהודה, הוא אמר לו, אבל אם אתה אומר שה-11 הוא תמורה, הרי אי אפשר היה להקריב את זה. מכלל, מכאן, רבי יהודה סבר קרב. הרי רבי יהודה קורא לזה תמורה, ולפי המשנה, כן מקריבים את זה. אז ה-11 כן, שהוא נחשב תמורה לפי רבי יהודה, כן קרב. אז למה הוא כותב כאן שזה מתה? אז אומרים, בכי תאמר רבי מאיר, למה דספיר עלי כאמר? אולי הוא בעצם משיב לרבי יהודה לפי שיטת עצמו. אי אפשר להגיד את זה, כי בהתניה, כאילו הוא אומר, לפי דעתי, אם היית אומר כזה דבר, זה לא היה קרב. אבל, כאילו, גם אבל נגד דעתך. והתניה, אין בין 11 לשלמים, אלא שזה עושה קדושה לקרב, וזה אין עושה קדושה לקרב דבר רבי יהודה. הם אומרים, אין הבדל בין ה-11 שנקרא, שקראו לזה עשירי, שקרב שלמים, לשלמים רגיל. ההבדל היחיד הוא, לפי רבי יהודה, לפי הברייתא הזאת, ששלמים רגיל יכול לעשות תמורה, עושה קדושה לקרב, וה-11 שנקרא בטעות עשירי, נקרא כשלמים, אבל אם עושים תמורה, הקדושה לא נתפסת על הבהמה השנייה. זה מה שרבי יהודה אומר. אז מה רואים כאן? קדוש לקרב הוא דלא עביד. זה לא יכול לעשות תמורה, אבל האי הוא גופי קריב, אבל הוא בעצמו קרב. אז רואים מכאן שלפי רבי יהודה, 11 שקראו לזה עשירי, כן נקרב. אז למה לפי הברייתא הזאת נגיד שימותו? ועוד בעיה, תניה, אם מן הבקר, כתוב בברייתא, okay, זה לגבי קורבנות שלמים, כתוב אם מן הבקר, שזה לכאורה מיותר, כי כתוב אחר כך אם מן הצאן. אז ברור שבהתחלה הם כנראה מדברים, אם מביאים את זה מהבקר. אז מה לומדים מן אם מן הבקר? לרבות 11 לשלמים, זה בא להגיד ש-11 נקרב שלמים. יכול שאני מרבה אף את התשיעי, אף התשיעי. אמרת, וכי הקדש לפניו מקדש, או לאחריו מקדש. יכול להיות שגם התשיעי צריך לקרב שלמים. ואז הם שואלים, אז הם אומרים, אבל אפשר להגיד נגד זה. הרי הקדש, איך יכול להקדיש משהו לפני שזה אפילו נתקדש בעצמו? כאילו בדרך כלל הם עושים תמורה על משהו שכבר יש בו קדושה. אז קדש לפניו מקדיש או לאחריו מקדיש? הווה אומר, תמיד אנחנו אומרים מה, לאחריו מקדש. אפשר להדפיס קדושה על משהו שכבר קדוש. אז אם קראו לעשירי עשירי ואז ל-11 עשירי, אז זה נתפס. אבל הקדושה של קורבן לא נתפס על התשיעי, ולכן אי אפשר להקריב את התשיעי בתור שלמים. ואז איך זה קשור לרבי יהודה? כי סתם ספרי מענה רבי יהודה, זה סתם ספרה, ובספרה שזה תורת כהנים, ספרה הולך לפי רבי יהודה, וקטני מן הבקר לרבות 11 לשלמים, ומה כתוב כאן? בהתחלה כתוב לרבות 11 לשלמים, אז מה רואים? שלפי רבי יהודה, ה-11 כן נקרב שלמים. אז איך אפשר להגיד שוב, שהברייתא, שכתוב שם ימותו, אם אמרו עשירי ו-11 קראו להם עשירי, רבי יהודה אומר, טעות מעשיר תמורה הביה, וכסב רבי יהודה, תמורת מעשיר מתה. אז אלא, תרגמה רבי שמעון, ברבי אבא, כמד רבי יוחנן, ורבי שמעון הסביר את זה, תרגמה רבי שמעון ברבי אבא, כמד רבי יוחנן, רבי שמעון ברבי אבא, הסביר לפני רבי יוחנן, במעשיר בזמן הזה עסקינן, ומשום תקלה, מדובר במעשר בזמן שאין בית המקדש. נכון שבזמן בית המקדש יקריבו כשלמים, אבל כשאין בית המקדש אי אפשר להקריב בתור שלמים, משום תקלה החמירו ואמרו שצריך להשאיר את זה למות. אוקיי? למה? כי אנחנו חוששים שאם נחכה עד שיפול בהמום, אנשים יבואו לגזוז או לעבוד, וזה אסור. אז לכן הוא הקשה, כאילו הוא אמר, משום תקלה, הם מתו. עכשיו יש בעיה, כי מה אמרנו? מעשר בזמן הזה כבר איננו, כאילו אין מעשר בזמן הזה, אוקיי? אז צריכים לפרש אולי שיש שמפרשים שבעצם הוא מדבר על, למרות שלא עושים מעשר בזמן הזה, אם מישהו כן עושה וקורא ל-11 עשירי, אז משאירים את זה למות, או יכול להיות שהוא מדבר על על מקרה ש רציתי להגיד שהיה בתקופה מוקדם יותר שבהם הם עדיין נהגו במעשר בהמה, אז זה גם יכול להיות. אוקיי, אבל עדיין יש לנו שאלה, אם מדובר בזמן הזה וחוששים משום תקלה, אז יהיה עם העירי התרי אפילו חד נמי, מה משנה אם הוא קרא גם לעשירי וגם ל-11 עשירי? כאילו אמור להיות ההלכה גם אם הוא קרא לעשירי עשירי, או לא קרא לעשירי עשירי ועשירי יצא, כאילו הרי זה מעשיר ויש על זה קדושה. אז אומרים, לא מבעיה כמה, לא מבעיה אחד אלא לפסדה. אבל תראה, כיוון דנפי שפסדה לשינו עד ניפו במומי ולכלינו, כמה שמלן. ברור שגם אחד, כי אין שם הפסד כל כך גדול, אז ברור שצריך להשאיר את זה למות. אבל אולי היינו חושבים שאם הוא קרא בטעות לשניים עשירי, ועכשיו זה יהיה הפסד שהוא יצטרך שניים מתוך העדר שלו, כאילו שניים מתוך עשר גם, שהוא יצטרך לשות את זה עד שיפול במום, ולאכול במומו, אז אולי בעצם כן ניתן לו להשאיר את זה, כמה שמלן שגם שם, בגלל החשש של התקלה הוא כל כך גדול, חייבים להשאיר את זה למות. מסיימים עם נושא של שליחות, איתמר. האומר לשליחו, צא ועשר עליי. Okay? תעשה את המעשר בהמה בשבילי. והוא עשה טעות. כאילו עד עכשיו דיברנו על שהבעל בעצמו עושה את הטעות. כאן אנחנו מדברים על שליח שעושה טעות. רפפי משמי דרבה אמר, קרא לתשי עשירי קדוש, ולאחר עשר עשירי אינו קדוש. רפפה אמר, אפילו קרא לתשי עשירי אינו קדוש, דאמר לה, לתקונה שדרתיך ולא לעבותי. כאן הוא אומר בעצם, כן אוקיי, בוא נראה. רב פאפי אומר, רק התשיעי יכול להתאפס בקדושה, ולא האחת עשר, כי האחת עשר, כי התשיעי, פשוט אנחנו אומרים שאפשר לאכול את זה במומו. אבל האחת עשר צריך לקרב שלמים, ואז שוב, האימורים נשרפים וגם החזה ושוק הולך לכהן. אז זה הפסק גדול. אז במקרה הזה אפשר להגיד לשליח, לזה לא התכוונתי. אבל כשזה משהו קטן, כמו להביא את זה לבית המקדש, סליחה, לחכות עד שיהיה פה פמום ואז מותר לשחות, זה כבר בסדר. אפשר לחיות עם זה. אבל רב פאפה אומר, הכל יכול לומר לו, אני שלחתי אותך לתקן את הדברים שלי, ולא להרוס לי ולא לקלקל לו. וזה שאני עכשיו צריך לחכות עד שהיא פה במום בתשיעי, לזה לא שלחתי אותך. עכשיו הגמרא שואלת ואומרת, ומה ישנה מהד אתנן, האומר לשלחו צא ותרום, כשמישהו אומר לשליח שלו להפריש תרומות ומעשרות. עכשיו תרומות אפשר לעשות, כן, ב-1:50 זה בינוני, 1:40 זה עין טובה, ו-1:60 זה עין רעה. אז אם הוא לא אמר לו, כמה אחוז הוא רוצה לתרום. אז תורם כדעת בעל הבית. כאילו הוא מכיר את בעל הבית, הוא מנסה לעשות כפי אם הוא רואה שהוא בן אדם מאוד נדיב, אז הוא עושה 1:40. הוא יודע שהוא קמצן, 1:60, הוא חושב שהוא בינוני, אז באמצע. ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית 1:50, כן? מי שלא יודע, יעשה בינונית. פיחת 10, או הוסיף 10, אם הוא לקח 1:40 או 1:60, תרומתו תרומה. זה תקף. אז למה נגיד שזה תקף? הרי בעל הבית יכול להגיד, היי, לא התכוונתי לזה. אז מה עונים? מה עונה? מה ההבדל בין תרומה לבין המקרה של המעשר שהוא עשה שם טעות? אמרי, הטעם, כיוון דאיקא דתרים בעין יפה, ואיקא דתרים בעין רעה, אמר להכי עמדתיך. אבל הכה טעותה היא, אמר, לא יבא אלך למיטה. שם בתחומה זה יש מגוון אפשרויות, ויש אנשים שכן עושים ככה, אז הוא לא יכול להגיד לא התכוונתי לזה. אבל כשמדובר, או אפילו אם כן, זה לא משנה. אבל כשמדובר בממש טעות, אז זה כבר, כן, אפשר להגיד לו, לא התכוונתי לטעויות בכלל. אוקיי? רציתי רק לסכם במילה קטנה לגבי תחילת המסכת וסוף המסכת. אוקיי? העניין הוא כאן, כן, זה, קודם כל זה נושא מאוד מעניין לגבי מה לעשות עם שליח שעושה משהו קצת שונה ממה שרצית. וזה מופיע הרבה פעמים בשעס, ששולחים שליח והוא עושה משהו אחר, אומר משהו אחר, אוקיי? עושה את זה לא כמו שרצית, ומחייב אותך באופן כספי, כאילו זה הפסד בשבילך. אז מה עם הפרמטרים? מתי אנחנו נגיד שלא לזה שלחתי אותך וכן לזה? וכאן אנחנו מדברים כל המסכת בעצם על קדושה, אוקיי? ומתי, וכל הנושא של הפרק האחרון בעצם היה, במעשה רבים, או לפחות במשניות האחרונות, מישהו טועה, והוא מוסיף קדושה למשהו שלא היה שם קדושה. האם יש תוקף להוספה שלו לקדושה, או אין תוקף להוספה שלו? וזה הזכיר לי קצת את תחילת המסכת, שהתחלנו עם פטר חמור. Okay, פטר חמור תפתה בסה, ודיברנו על כל מיני מקרים שיש יוצאים מן הכלל שאין את הקדושה של הפטר חמור. ודיברנו על, ממש המסכת התחילה עם היוצא מן הכלל, הלוקח ובר חמורו של עובי כוכבים והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, או כן, אסור לו לעשות, אבל אם הוא עושה, כן, הוא בשותפות עם עובי כוכבים, ברגע שהוא בשותפות עם עובי כוכבים, אז אנחנו אומרים שהוא פטור, כן? אין דין שנאמר בישראל, אבל לא באחרים. ברגע שיש שותפות, אין את הקדושה. ואז הגמרא התחילה לשאול כל הנעלם עלי, למה הביאו את כל המקרים? ואומרים, כן, אולי לוקח, כי הוא מביא את זה, כן, הווה מין משום דקמי תלה לקדושה, אבל מוכר דקמי כלה מקדושה, עם הלכנסי, אולי היינו קונסים מישהו, אולי היינו חושבים שקונסים מישהו שמוציא את הדבר מקדושה. וחשבתי זה מאוד מעניין, כי בתחילת המסכת מדברים האם יש בעיה להוציא את הקדושה ממשהו. ובעצם בסוף המסכת אנחנו מדברים על כל המצב הזה בכלל שמעשר בהמה, שאנחנו לא בדיוק כן, מוצאים פתרונות, או בעצם אומרים אל תעשו מעשר בהמה. כאילו הם כבר תקנו לא לעשות מעשר בהמה, כדי שלא יהיה על זה קדושה. ואולי היינו חושבים בעצם שיש יש כזה עניין להכניס דברים, להקדיש דברים, שאולי יש נטייה בדת שלנו שאנחנו רוצים להקדיש כל דבר שאפשר להקדיש. ובעצם יש כל מיני מקומות שהראו לנו שזה לא מצווה לקדש דברים, וזה לא בעיה להוציא דברים מקדושה בעצם. אנחנו לא קונסים אנשים אם הם מוכרים משהו לעובי כוכבים ועכשיו לא יהיה על זה קדושה. וכנל, זה לא בעיה בעצם לקחת את הסירי, כאילו, ולא לספור את העשר האלו. או במקרה שאפילו מסיימים עם שליח שקורא לזה הסירי בטעות, וכאילו מוסיף קדושה, אבל אומרים, אם זה לא מה שאני רציתי, כי אני הבעל והוא השליח שלי, אין לזה קדושה בעצם. ולמרות שמצד אחד ראינו, ברגע שקוראים לתשיעי עשירי, אז כן יש לזה קדושה, ואולי לפעמים גם 11 יש קדושה כשעושים בטעות, אבל זה לא שכל הזמן אנחנו חוששים לספק קדושה, או אסור להוציא משהו מקדושה. כאילו הדת שלנו, המטרה שלו זה לא להקדיש כל דבר. ברור שכשכן מקדישים צריך להתייחס לזה בצורה הנכונה, אבל יש את האיזון הזה, לא, זה לא המטרה שלנו כל הזמן לקדש, 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 כי הם כל הזמן מודאגים גם לתקלות, כאילו זה מה שהיה בסוגיה שלנו, כן? לא רוצים שאנשים יחיו כל החיים שלהם בקדושה ובספי קדושה, ובהבהמות צריך להיזהר כל הזמן, לא לעבור, לא לגזוז וכו'. ולכן הם רצו, כן, למצוא את האיזון הנכון, בין כן יש דברים שמוקדשים, אבל לא הכל ולא להחמיר יותר מדי, כדי שלא נבוא לידי תקלות ויהיה קשה לחיות ביום יום. כאילו הקדושה זה תמיד יש את ההשוואה בין הקודש לחול, והקדושה זה קצת מסוכן, ואנחנו לא רוצים, כמו שראינו גם היום, זה מעניין, בכמה מקומות ראינו את זה היום, גם הם מביאים קודשים לבית הפסול. כאילו אי אפשר לגרום למשהו להיה יותר קדוש, שאולי נצטרך לשרוף את זה בסופו של דבר. אז קשה לחיות כל הזמן בקדושה, ולכן יש תמיד למצוא את האיזון הנכון. הלג'ון הלך מעשר בהמה, וסליק על המסכת בחורות.